בסדר, מה שמה? אנחנו קראנו השבת פרשת בו. נתחיל בדברי בעל התולדות יעקב יוסף. על הפסוק, ויאמר השם אל משה, נטה ידך לשמיים, וחושך על ארץ מצרים וימש חושך. ויית משה את ידו על השמיים, וחושך ואפלה בכל ארץ מצרים שלושת ימים, וכולי, בהמשך, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. שואל בעל התולדות, מדוע היה צריך פה במצווה הזאת, אמירה, נטה ידך על השמיים, והיא חושך. ועוד, מה כאן ההדגשה שלכל בני ישראל היה אור במושבותם? הרי ככה היה בכל המכות כולם, שהמכות היו למצרים ולא לישראל, ולמה כאן יש איזה דגש מיוחד לכל בני ישראל היה אור במושבותם? אומר בעל התולדות, בפרשה הבאה כתוב, ויחו בני ישראל שלושה ימים במדבר ולא מצאו מים, וירבו מרתה ולא יכלו לשתות מים כי מרים הם. על דרך החסידות, הלכו שלושה ימים בלי מים, אין מים אלא תורה. כשעוזבים את התורה כמה ימים, מתרחקים, אז אחר כך, מה קרה להם? ויבואו מרתה, ולא יכלו לשתות מים כי מרים הם. הוא אומר, כשאיבדו את טעם התורה אחרי שלושה ימים, ופתאום לא מצאו טעם בלימוד התורה, ונהפך להם למר. זה קורה בחולי הנפשות, כמו בחולי הגופות, שאדם כשהוא חולה לפעמים המתוק, נהפך לו למר. גם אותו דבר יכול לקרוא בחולי הנפשות. הוא ממשיך ואומר, זה מה שאמרו לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן ארתיקה, רשעים נידונים בה, וצדיקים מתרפים בה. כלומר, באותו החמה שהקדוש ברוך הוא מוציא מן ארתיקה, קורה דבר לצדיקים, הם מתרפים בה, והרשעים נידונים בה, הרשעים נשרפים, והצדיקים נהיים שמחים, מאושרים, איזה חום, איזה נעים, כל כך טוב, ובאותו החום והנעימות שהצדיקים מרגישים, בחום הזה נשרפים הרשעים, מה ייתכן? מה זה חמה? הקדוש ברוך הוא מוציא חמה, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן ארתיקה. לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מביא את הצדיקים ואת כולם לגן עדן. שם יושבים צדיקים ועטרותיהם בראשיהם, ויושבים ונהנים מזיו השכינה, שומעים דברי תורה בעיון, בבקיאות, באמונה, הדברים מרוממים את הנפש. אנשים שלא רגילים לתורה, שהיו רגילים כל חייהם בתאוות, במילוי התאוות הגופניות, הגשמיות. זה לא מעניין אותם. הם סובלים סבל גדול מאוד הכניסו אותם ממקום כל כך לא מתאים להם, לא. זה החמה שהקדוש ברוך הוא מוציא מן ארתיקה, וזה בעצם העונש שלהם, שהם מרגישים מצוקות קשות מאוד ורע להם. זה מה שנאמר, שהקדוש ברוך הוא, מה הוא עשה? הוא בעצם מאיר אור גדול. למצרים זה נהיה חושך. זה שנאמר, ויאמר השם אל משה, נטה ידך לשמיים, להמשיך משם אור רוחני. תורה, תפילה, בזה קופה והיא חושך על ארץ מצרים, לאותם שולחים אחר תאבותיהם, שהם נמצאים בגבולות גשמים, מצרים, מצרים, מה שאין כן לישראל, שזה היה מאוד מרומם, מאוד מתאים להם. אבל כן, אומר בעל התולדות, מהי הדרכה? למי שהגיע למצב כזה, שהתורה היא מראה לו שהוא לא נהנה, הוא נמצא במשבר או משהו כזה, כן? אז מה עשו אז? מצאו מים כמרים הם. ויאמר השם, קח עץ, תשליך למים. העץ הזה, זה תלמידי חכמים. ילך אצל חכם, אצל רפואת הנפש, והחכם נקרא עץ, הוא ידריך אותו. והחכמים אומרים שהטיפול היה שאמר, העץ היה מר. וזה היה הנס, כפייכול. שהושלח העץ המר אל המים המרים, ונהפכו הם למתוקים. נמתיק מר במר. לקחת את המידה ולהפוך אותה. ואיך, מה צריכים לעשות? להתחיל לעסוק בתורה. וכשמפסיקים את התורה, אז התורה נהיית מרה. והדרך של הרפואה היא בעצם לחזור אל הלימוד, לחזור אל השקידה, ואז התורה מתחילה להאיר פנים אל האדם. זה מה שאומר בעל התולדות. ואנחנו בפרשה הזאת הגענו אל הרגע, אל השעה הגדולה של יציאת מצרים. והמכה האחרונה, מכת הבכורות, היא בעצם הייתה המכה המכריעה, שכבר מלכתחילה היא תוכננה, שזאת תהיה המכה שבה ישראל יצאו ממצרים. אנחנו צריכים קצת ללמוד להתבונן במהותה של מכת בכורות. כבר בהתחלה, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה שילך לפרעה ויגיד לו שהקדוש ברוך הוא שלח אותו להוציא את ישראל ממצרים, הלשון של התורה, בני בכורי ישראל. והאומר אליך שלח את עמי ויעבדוני ותמאן לשלחו. הנה אנוכי הורג את בנך בכורך. כבר בהתחלה, הדבר הראשון, המסר הראשון, בני בכורי ישראל, ואם אתה ממאן, הנני הורג את בנך בכורך. יש כאן איזה מאבק בין הבכורות. המצרים, הם חשבו שהם הבכורים. שהם, יש להם התפקיד של ההנהגה, התפקיד של הבכור זה המנהיג. הוא הבן הבכור, הוא המנהל את כל ענייני המשפחה אחרי האבא, וזה עניינו של הבכור. וכך, כמו שיש בכל משפחה ומשפחה, כך יש בין האומות. יש אומה שהיא בכורה, והיא המנהיגה של העולם. והמצרים חשבו שהם המנהיגים של העולם. המצרים, הם נמשלים לחמור, שר חמורים שרם. זאת אומרת, הם בעצם מאוד מאוד גשמיים. ואומר המהר"ל שכל ההתחלה שכל דבר מתפתח בהתחלה צד החומרי הגשמי, ולגבי זה עולים במדרגה. אדם נולד קטן, לא מביא את הדוגמה הזאת, אבל אני מביא, אדם עדיין אין לו שכל, דעת, בינה, עדיין הוא גשמי, רק מתפתח באופן גשמי, ורק לאט, אחר כך לאט לאט מתפתחת גם בו מתפתחים הכוחות הרוחניים. כאילו הגשמיות היא ההתחלה. מישהו יש לו טבע של גשמיות מאוד מאוד מאוד, אז הוא התחיל, הוא המנהיג. הם היו בעצם, הם ראו את עצמם בחורים בצד הסתרה אחרה של העולם. בצד הלא טוב של העולם. הם חשבו שזה ההנהגה, שזה הדרך הנכונה, שזה... זה התפקיד שלהם. והקדוש ברוך הוא אומר, בני בכורי ישראל. ואם אתה לא תשמע, הנני הורג את בנך בכורך. אומר המחילתא, מבכור פרעה היושב על כיסו, אומר המחילתא, אף פרעה היה בכור. שאין לומר, המחילתא אומר, שאין לומר שהכוונה על בנו הבכור, מבכור פרעה, זאת אומרת הבכור של פרעה, זאת אומרת הבן. אין לומר את זה, כי כתוב אחר כך היושב על כיסו. היושב על כיסו זה כבר הבן. בכור פרעה זאת אומרת שהפרעה בעצמו היה בכור. אומר המחילתא ממשיך, ועליו נאמר, בעבור זאת עמדתיך להראותך את כוחי בים סוף, שפרעה, הקדוש ברוך הוא, הוא לא הרג אותו אף על פי שהוא היה בכור, והיה במכת בכורים צריך להרג, אבל הוא לא הורג אותו, כדי שיראה דבר גדול מזה, זה בים סוף, ושם הוא ימות. מסביר המהר"ל, המצרים עובדים למזל תלה. מזל תלה הוא מזל של חודש ניסן, והוא המזל הראשון, והם עובדים למזל הראשון כי הם חושבים שהם הראשונים, שהם הבכורים, אז זה המזל שלהם, ועל זה היה המאבק. הם חשבו שהם עניינם להניג, והם לקחו את ישראל ודיכו אותם. כמה דורות, דור אחרי דור, ושיעבדו אותם, ועינו אותם. ועד כשהגיעו למצב כזה שישראל היו במצב כזה של עבדות, שהם חשבו שזה הם, זה הטבע שלהם, זה עניינם. הם כישפו אותם, אומר הזוהר, באופן כזה שבעצם אי אפשר היה להוציא את ישראל ממצרים. אפילו כל אומות שבעולם, לשונו של הזוהר, הוא אומר, השיעבוד היה כל כך קשה, שכל מלכי עמים וכל מחשבי העולם לא היו יכולים להוציא את ישראל ממצרים מעבדות. זאת אומרת, העבדות הייתה אידיאולוגית. הם, המצרים, חשבו שזה התפקיד שלהם, להיות אדונים, להיות המנהיגים, להיות הבכורים, ולשעבד את ישראל. המהר"ל מביא עוד בפרק ל"ז, דברי המחילתא, כתוב כל, אחר כך במכת בכורות, כתוב כל בית, הלשון של התורה, אין בית אשר אין שם מת. מה, וכי בכל הבתים היו בכורות? לא תמיד יש בכור בבית, לפעמים נולדת בת, לפעמים יש הפלה, ולא אין, לא נולד בהתחלה בכור. מה זה בכל בית? אומר המחילתא, זו הייתה השקפה שלהם, שהבכור, שהם בכורים, היה להם יחס מיוחד לבכורים. ולכן בכל, כל בכור שהיה בבית, אפילו אם הוא מת, הם עשו איכונים בבית, של הבכור הזה, כי זה היה האמונה שלהם. ואין בית אשר אין בו מת, פירושו של, ואז כשהייתה מכת בכורים, גם האיכונים של כל הבכורים בכל מקום, בכל בית שלא היה בכור, רק היה איכונים, גם הוא נשחטה צורתו, וזה היה מצער אותם מאוד מאוד, כי זה האידיאולוגיה, זה הם, זה המסמל שלהם. וגם הבכורים שמתו, הם היו קוברים אותם בבתיהם. ואז באו כלבים, אומר המחילתא, הוציאו אותם מקבריהם, ואכלו אותם, וזה היה, הרגישו פוגעים כאן בעצם בשורש עניינם. מכת בכורות, כמו שאמרנו, אם כן, הייתה בעצם הבירור, אתם לא הבכורים. בני בכורי ישראל. ממשיך הזוהר ואומר, אחרי שרבי שמעון בר יוחאי סיפר על הקושי שהיה בעצם ביציאת מצרים, שישראל היו במצב כזה של כישוף, של דיכאון, של שפלות כזאת, שלא היה ב... בכלל אפשרות להרים ראש. זה היה הזוי ביניהם, האפשרות לצאת מעבדות לחירות. זה נראה בכלל לא מציאותי. אולי בזה אנחנו יכולים להסביר את דברי משה, שאמר הקדוש ברוך הוא, הם לא יאמינו לי. הם לא ישמעו בקולי. הם לא מסוגלים כבר לצאת לחירות. יש להם כבר טבע של עבדים. המצרים עשו, השפיעו עליהם כל כך, ודיכו אותם כל כך, וכאילו הכניסו להם בתודעה שלהם שהמצרים הם בחורים וישראל הם עבדים. המהפכה הייתה מהפכה מבירה מיקטה להיגרא רמה. פתאום לצאת ממצב הזה של השפלות, כשאמר את זה רבי שמעון בר יוחאי, הוא בכה. ואמר, זה לא בכדי שהקדוש ברוך הוא חוזר ומזכיר בתורה כמה וכמה פעמים יציאת מצרים, אשר הוציא חם ממצרים, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, כמה פעמים, 50 פעמים בתורה נזכרת יציאת מצרים. זה לא בכדי, כי באמת להוציא את ישראל ממצרים זה הייתה מהפכה עצומה, מהפכה מהמצב הכי נמוך שאפשר להיות, פתאום ישראל יוצאים למצב חדש לגמרי, למצב אחר לגמרי. מצב הפוך, להיות בכורים, להיות בנים השם, בנים אתם להשם אלוקיכם. כשתמו איזה תלמידי רבי שמעון בר יוחאי את כל הדברים הללו, אומר, מספר הזוהר, באו רבי חייא ורבי יוסי והשתתחו לפניו ונשקו ידיו ובכו ואמרו, זהו רבי שמעון בר יוחאי שהוא פותח השערים של סודות החוכמה. היו ישראל קשורים כל כך קשר, קשרים כאלה של כישופים. ובזכות שלושה, אמר רבי שמעון בר יוחאי, בזכות שלושה קשרים שקשרו אבות, קשרים של קודש, אז נפרמו הקשרים של טומאה בישראל, בזכות אברהם, בזכות יצחק, בזכות יעקב. אם כן, מכת בכורות, מכה מכרעת מבחינה גם רוחנית, קובעת את עניינם של ישראל. וכשבא משה ומספר להם את כל הדברים הללו, אבל הוא אומר להם, ויקרא משה לכל זקני ישראל, הוא אומר להם, עכשיו תקריבו קורבן פסח. קורבן פסח הוא גם כן קשור בעניין הזה. זה תלה. זה העבודה של מצרים. זה המזל שמצרים מאמינים בהם. לקחת את התלה הזה, את הבחור של המזלות, ולהקריב אותו לשם. ריבונו של עולם הוא המנהיג של העולם. ועכשיו ישראל, הם מקריבים את התלה, ומצרים רואים ולא יכולים לעשות שום דבר. מספר משה, אומר משה, זאת המצווה, מצוות קורבן פסח, ולקחתם ושמרתם את, עוד לא ישראל, עוד לא יוצאים ממצרים. כבר אומר להם משה, אתם תקריבו את הקורבן הזה, אתם תשימו את הדם בסף, ולמשקוף ולמזוזות, ועבר השם לנגוף את מצרים, וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, ופסח השם על פתח, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם. אפשר היה לסיים פה, זה מה שנוגע לעכשיו. ממשיך משה רבינו, עוד לפני שיוצאים ממצרים. ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם, והיה כי תבואו אל הארץ אשר ייתן השם אליכם כאשר דיבר, ושמרתם את העבודה הזאת, והיה כי אמרו אליכם בניכם, הוא כבר מתחיל, הם עוד לא יצאו ממצרים. הם עוד במצרים. והוא אומר להם, תוכנית לכל הדורות, ככה עוד יבואו הרבה שנים, הבנים כבר שכחו את כל הסיפור הזה, והיה כי אמרו אליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? ואמרתם, זבח פסח הוא לשם, עוד לא היה זבח פסח, מה אמרתם? ואמרתם, זבח פסח הוא לשם, אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנוקפו את מצרים, ואת בתינו הציל, ויקוד העם וישתחו. הם שומעים את הדבר הזה, הם עכשיו הם משוכנעים. כבר, כי משה לא מדבר עליהם, תעשו את הדבר הזה, ואז אתם יוצאים ממצרים. הוא מדבר כבר, זאת מצווה לאורך ימים. זאת יש לה תפקיד לזכור את יציאת מצרים. זאת אומרת, זה אמיתי, זה חזק, זה ברור שזה הולך להיות. שומע, ויותר על כן, ישראל שומעים את הייעוד הגדול של יציאת מצרים, ויקוד העם וישתחוו. מרגש. כולם דמעות והתרגשות ויקו דם וישתחו ברוך השם, קיבלנו את המצווה הזאת, אנחנו יוצאים ממצרים, אנחנו נעשים עבדי השם. אכן, קורבן פסח לא הוקרב במשך כל ימי המדבר, כך לפי כמה דעות של חכמים, רק כשישראל נכנסו לארץ ישראל, חוץ מהשנה הראשונה, זה נמצא פרשת במדבר, בספר במדבר, אז היה פעם אחת הקרבה בסוף השנה הראשונה, ואחר כך פעם הבאה כשישראל נכנסים לארץ ישראל. יש להבין את הדבר הזה, ואולי זה גם המשמעות של הפסוקים כאן, והיה כי תבואו אל הארץ אשר ייתן השם לכם, כאשר דיבר ושמעתם, והיה וישאלו בניכם העבודה הזאת לכם, כלומר, את המצווה הזאת אתם תקיימו כשתיכנסו לארץ ישראל. זאת מצווה מיוחדת במינה, מצוות קורבן פסח. מצווה שעניינה הוא לבטא את האחדות. כבר דיברנו על זה בהקדמה ללימוד של מסרת פסחים. קורבן פסח כל כולו הוא ביטוי לאחדות. על קרב, על קרבו, כולו אוכלים אותו ביחד, צולים אותו, כי כשצולים אז זה מתגבש ביחד, לא מבשלים, כי על ידי הבישול זה מתפזר. חבורה אחת צריכה לאכול אותו, לא בשתי חבורות. 11 פרטים יש שספרתי שמבטאים את האחדות שמבטא קורבן פסח, עניינו של קורבן פסח אחד. זה עניינה של ארץ ישראל. בארץ ישראל, עם ישראל מיוחד. אם כן, היציאה של ממצרים היא יציאה עם יעד. לא רק יוצאים ממצרים. יוצאים ממצרים ועולים ומכוונים לארץ ישראל. כבר בהתחלה, והקדוש ברוך הוא אומר למשה, ויאמר אנוכי אלוקי אביך, האור ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, וארד להצילו וכולי, ולעלותו מן הארץ, בשביל מה? להביא אותו אל ארץ טובה וחווה, אל ארץ זבת חלב ודבש. אחר כך עוד פעם, לכן אמור לבני ישראל, אני השם והוצאתי והצלתי והבאתי אל הארץ. כל המטרה לא רק לצאת ממצרים. המטרה היא לא להיות בני חורין. המטרה להיות עבדי השם. זה באמת להיות בני חורין. רק עבדי השם הם בני חורין. ואחר כך בפרשה שלנו, פעם כמה פעמים, והיה כי תבוא אל הארץ אשר ייתן השם לכם. והיה כי יביאך אל ארץ הכנעני, ארץ זבת חלב ודבש, ועבדת את עבודת בחודש הזה, כן? והיה כי יביאך אל ארץ הכנעני ותנה לך, זה אנחנו קראנו בסוף הפרשה היום, פרשת קדש ופרשת והיה כביאך. וכאן כתוב, והיה כביאך השם אל ארץ הכנעני, כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך, על הביטוי ונתנה לך, אומר רש"י, תהה בעיניך כאילו נתנה לך בו ביום, ואל תהי בעיניך כירושת אבות. יש כאן איזו הוראה מיוחדת במינה. נמצאים בארץ ישראל, זה לא ירושת אבות, רק, אלא נתנה לך, קדוש ברוך הוא נותן לכל אחד מישראל, בכל הדורות, את ארץ ישראל. זה לא שהקדוש ברוך הוא נתן לאבות ואנחנו יורשים, ואנחנו, זה שלנו, מפני שיורשים ככה סדר, שיורשים הארץ שלהם, אבל ירושת אבות. הקדוש ברוך הוא נתן את ארץ ישראל לעם ישראל לכל הדורות. כל יום יהיו בעיניך כחדשים. כאילו היום הוא נתנה לך. הוא נותן לך אתמול, נתן לך היום, נותן לך מחר, להרגיש כאילו הקדוש ברוך הוא זה בהווה, הוא נותן לנו את ארץ ישראל. אותו דבר אנחנו צריכים לזכור את יציאת מצרים, זה כתוב בקודם. והגדת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה השם לי, בצאתי ממצרים. עשה השם לי. תגיד לבן שלך, בעבור זה עשה השם לי, בצאתי ממצרים. ככה אני אומר בליל הסדר. חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אז אני אומר לנכדים שלי, אתם יודעים כמה זה היה קשה להיות במצרים? איזה שיעבוד היינו, זה גם הסבתא זוכרת, כן? אתם יודעים, היה מאוד מאוד קשה. ככה צריך להרגיש. כאילו אנחנו יצאנו ממצרים. כל עבדות מצרים, אנחנו יצאנו. חייב אדם להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. לראות את עצמו ולהראות את עצמו. גם להתנהג בכיוון כזה, וגם באמת להכיר בעובדה הזאת. הוא כאילו יצא ממצרים. זאת אומרת, מה פירוש? הוא צריך לחוות את העובדה הזאת שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים. שהקדוש ברוך הוא בחר בכל אחד ואחד. לא בחר באלה שהוא הוציא אותם ממצרים, ואנחנו פשוט היורשים. אלא הוא בחר בכל אחד ואחד מישראל בכל הדורות, וכאילו הוא הוציא אותנו ממצרים. הוא בחר בנו, בחר בי, בחר בך, בחר בכל אחד ואחד, בכל דור ודור. חייב אדם לראות את עצמו אדם והדור. אנחנו, הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל עמים. אנחנו, עשינו אותנו לבניו, לבניו בכוריו, בני בכורי ישראל. לחיות את העובדה, את עובדת האמונה, את המציאות הזאת. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה יסוד כל התורה כולה. את זה צריך לחיות כל השנה כולה. יש מצווה למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. המצווה הזאת היא בעצם, בלשון של התורה, היא לא כתובה בלשון ציווי, עליך לזכור כמו כשיש ציווי זכור את יום השבת לקדשו. אז יש מצווה בשבת לזכור לקדש את השבת. אבל אין מצווה זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. כי יש במקום אחר, כן? אבל זה מדובר על אותו היום, על יום היציאה. אבל לזכור בכל יום ויום אין מצווה. מאיפה אנחנו יודעים שיש מצווה? כי כתוב, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. זה לא לשון של ציווי. מה זאת אומרת למען תזכור? מה תעשה? ושמרתם את חג המצות, שבעת ימים תאכל מצות וכו', ולמען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. כלומר, המצווה היא בעצם לשמור את חג הפסח, אבל את חג הפסח לעשות את זה ככה חזק, שזה כל השנה כבר תזכור. כן? זה המשמעות של הפסוק. כן? חג המצות, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אם אתה תעשה את חג המצות, זה שנה שלמה משפיע עליך. חג המצות הוא חזק כל כך בעוצמתו, שכל השנה תזכור. באו חכמים ואמרו, נו, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נזכור, בוא נעשה כל יום זיכרון. זכר לזה, נקריא את פרשת ציצית, נגיד ברכת גאל ישראל, שאנחנו אומרים בבוקר ובערב, ומזכירים בזה את יציאת מצרים, אז נקיים בזה מצוות עשה של יציאת מצרים. היא לא נמצאת בתרי"ג מצוות, לא כתובה בתרי"ג מצוות. הנודע ביהודה מסביר במסכת ברכות, למה זה לא כתוב? כי לא כתוב בלשון ציווי, אבל מובן שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יציאת מצרים צריכה להיות חרוטה בנפש, וכל יום ויום לחיות את עניינה של יציאת מצרים, לחיות את בחירת השם בנו. עכשיו היום הקדוש ברוך הוא מודיע לנו שהוא בוחר בנו, כל יום ויום הוא בוחר בנו. כמו את ארץ ישראל נתנה לך, כל יום הוא נותן לנו, כל יום אנחנו צריכים להגיד תודה, כל יום אנחנו מקבלים את זה מחדש. גם התורה היא כך. בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. הקדוש ברוך הוא נתן תורה בסיני, שם כתוב לא בלשון חיובית שצריך לזכור את מעמד הר סיני, כתוב בלשון שלילה שלא לשכוח. אבל ובאמת המקובלים תקנו שכמה וכמה זכירות שאדם יזכור, אז גם נזכר עניין הזה של מתן תורה. אבל כמה פעמים כתוב בתורה, כאשר אנחנו נוחים מצווך היום, בין היתר בהוויה עם שמוע, בפרשה ראשונה גם, מצווך היום. היום, מתי זה היום? היום, באותו היום שמשה מוסר לנו, בכל יום יהיו ביניך כחדשים. כל יום הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו. זאת אומרת, לחיות את מתן תורה יום-יום. התורה מתחדשת, הופעת התורה, הופעת ריבונו של עולם נותן לנו את התורה מתחדשת בכל יום. כן, שלושה דברים. תורה, ארץ ועם. זכור את יציאת מצרים, זה לזכור שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, אנחנו עם סגולה. תורה וארץ, השם נתנה לך. שלושת הדברים הללו, שלושת היסודות הללו, התורה והעם והארץ, שלושת אלה הם היסודות שצריך תמיד לזכור אותם ולחיות אותם כאילו שלושתם דבר אחד. אומר בסידור בית יעקב, ביעקב מעמדין בהקדמתו, הוא אומר שלושת הדברים הללו, הארץ, העם והתורה, קשורים זה בזה, אם חסר אחד, חסרים גם השניים. הוא מפרט, אם אין תורה, אין ארץ ואין עם. אם אין עם, אין ארץ ואין תורה. אם אין ארץ, אין תורה ואין עם. בלי הארץ, התורה כאילו חסרה. אין לך ביטול תורה גדול מזה, מי שגלו ישראל ממצרים, מארץ ישראל, וכן אין תורה, אם אין ארץ אין תורה, וכמובן אין עם, כל העם מפוזר, מפורד. שלושת הדברים האלה, שלושת היסודות.